שלום לכולם. שנייה.
יש דף מידע. אוקיי.
רק שנעשה מיוט פה לכולם. טוב, מוריי ורבותיי, הנושא שלנו היום הוא חרישה. אנחנו הולכים לראות היום משהו מיוחד, אולי משהו שלא ראיתם אף פעם בחיים. ואני אסביר עוד מעט מה מיוחד כל כך מה שאנחנו הולכים לראות. אנחנו נתחיל קודם כל בדברים הרגילים של חרישה, אני משתף אתכם במצגת. אבל אנחנו נראה הפתעה, בעזרת השם, מיוחדת, ונראה איך שדרש הופך להיות פשט. נבין קצת המשמעות של דרשות חז"ל. הנושא שלנו הוא חרישה. שמות פרק למד ד' פסוק כ"א, תורה אומרת, פרשת משפטים, ששתיהם תעבודו ויום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. אז הגמרא אומרת, התורה אומרת לנו כאן שיש איסור חרישה, בחריש ובקציר תשבות. אבל על מה הפסוק מדבר? ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. הפסוק מדבר על שבת. ונחלקו תנאים בראש השנה דף ט' בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע. כלומר לא כתוב כאן גם רק חרישה, כתוב גם קצירה, כתוב ולמה צריך להגיד את זה? כתוב שדך לא תזרע. אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. כלומר, רבי עקיבא לומד מכאן על דין של תוספת שביעית. שגם לפני השמיטה, גם אחרי השמיטה, יש דברים שאסור לעשות. אני לא נכנס עכשיו לדין תוספת שביעית, לא נכנס, אבל מדברי רבי עקיבא אנחנו רואים שיש מצוות עשה מהתורה לשבות מחרישה אפילו לפני שביעית. אם כך ברור שבשמיטה עצמה חרישה אסורה. חרישה נאסרה אפילו לפני שביעית, אז בוודאי שהיא אסורה בשמיטה עצמה. לעומת זאת, רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות? אף קציר רשות, יקצה קציר העומר שהוא מצווה. כלומר, אומר רבי ישמעאל, זה בכלל לא מדבר על שמיטה, זה מדבר על שבת, זה דבר שקשור ללכות שבת, לא קשור בכלל לשמיטה, והדבר הזה בא, בלי להרחיב יותר מדי, בא להתיר את קציר העומר בשבת. זה מה שזה בא ללמד אותנו, שמותר לקצור את העומר בשבת. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מי צודק בפשט? לפי מה נראה פשט הפסוק, כמו רבי ישמעאל או כמו רבי עקיבא? הפסוק מדבר על שבת או מדבר על שמיטה? לכאורה זה פשוט שהפסוק מדבר על שבת. ששת ימים תעבוד, יום השביעי תשבות, וחריש ובקציר תשבות, ברור שהפסוק מדבר על שבת. למרות זאת, הרמב״ם פוסק להלכה, מצוות עשה, הרמב״ם מלכות שביתה ויובל, פרק א' הלכה א', מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ, ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר ושבת הארץ, שבת להשם, ונאמר בחריש ובקציר תשבות. אז הרמב״ם פוסק שיש איסור דאורייתא של חרישה בשמיטה. אני רוצה לדון עכשיו קודם כל בדברי הרמב״ם, אחרי זה נחזור לבאר את דרשת רבי עקיבא. קודם כל נראה את דברי הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר שיש מצווה של איסור, מצוות העשה של חרישה בשמיטה, שזה ממש אסור מדאורייתא. אמנם יש לנו בעיה עם הרמב״ם. הרמב״ם באותו פרק, בהלכה ד' אומר, החופר או החורש לצורך הקרקע, מקין אותו מכת מרדות מדבריהם. כלומר, שחרישה היא רק דרבנן. והרמב״ם בהמשך, בפרק א' הלכה י' אומר, שאין אסור מן התורה אלא אותם שני אבות, כלומר זריעה וזמירה, ושתי תולדות שלהם, כלומר בצירה וקצירה, כמו שביארנו. כלומר, הרמב״ם אומר, יש רק ארבעה דברים שאסורים מהתורה. זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, זאת אומרת שחרישה לא אסורה מהתורה. אז לא ברור. אסור מדאורייתא, אסור מדרבנן. בעל פאת השולחן חשב שאולי באמת חרישה אסורה מדרבנן. אבל רוב האחרונים הבינו שהרמב״ם חושב שיש איסור דאורייתא של חרישה, אלא שחרישה זה איסור עשה, ולא איסור לא תעשה. יש לנו סתך לא תזרע, לא תזמור כאן, בחריש ובקציר תשבות, בגלל שזה רק, או בגלל שזה איסור עשה ולא לא תעשה, אז המלכות הן רק מדרבנן. כלומר, האיסור מדאורייתא, מלכות הוא מדרבנן. בשוט הרדבז, רוצה רדבז להבדיל מן הרדבז, הרדבז חי לפני 500 שנה, רבי דוד בן זמרה, על הרדבז אנחנו עוד נדבר, בעזרת השם, אנחנו נראה שם על הרדבז, לפני 500 שנה, אומר הרדבז, יש לי תירוץ לרמב״ם, הוא אומר, יש שלושה סוגים שונים של חרישה, יש חרישה לתקן את הקרקע, יש חרישה שאתה עושה מוקדם, שאתה מכין את האדמה לקראת הזריעה, זה לא נאסר מהתורה בכלל, זה נאסר רק מדרבנן. יש לך חרישה לחפות את הזרעים, יש חרישה שאתה רוצה אחרי ששמת את הזרעים, לחרוש כדי לחסות את הזרעים. חרישה הזאת, זה ממש זריעה הוא אומר, זה עוברים ואיסור דאורייתא ואולי אפילו בעשה ולא תעשה. זה גם בחריש ובקציר תשבות, וגם סתך לא תזרע, כי אם אתה מכסה את הזרעים, זה חלק מהזריעה. ויש לנו עוד חרישה, שזה לגדל האילנות, שאחרי שיש עץ, אתה חורש מסביב לעץ, כאן אתה עוזר לעץ לגדול. הוא אומר, זה אולי דומה לזמירה, שאתה עוזר לעץ לגדול, גם זה אסור מדאורייתא. כלומר, הראשון אסור מדרבנן. השניים האחרונים אסורים מדאורייתא. ואומר הרדבז, שכך אפשר לדייק בדברי הרמב״ם. נמצאת הלמד, חרישת האילנות בשביעית אסורה מן התורה. ולכן נגדק הרב זה על בלשונו, החופר או החורש לצורך הקרקע. דווקא לצורך הקרקע, אבי אסורו מדרבנן. אבל לצורך הזרעים או האילנות, אבי ישרו מן התורה. אם נחזור ללשון הרמב״ם, כשהרמב״ם דיבר על דרבנן, בהלכה ד' הוא אומר, החופר או חורש לצורך הקרקע, מקין אותו מרכת מרדות מדבריהם. אומר הרדבז, אם המטרה זה האדמה, זה איסור דרבנן. אבל אם המטרה זה הזרעים או האילנות, זה אסור מהתורה.
אז הרמב״ם... למה הרמב״ם לא כתב את זה?
זאת שאלה מעניינת. הרמב״ם לא הגדיר כאן. עכשיו, הרמב״ם כותב בהתחלה...
הרמב״ם... עוד מעבודת הארץ.
כן, הוא כותב עבודת הארץ. הוא אפילו לא כותב בדיוק חרישה פה, מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ, שנאמר בחריש ובקציר תשבות. הרמב״ם לא כותב כאן אפילו שחרישה נאסרה. אנחנו מבינים שחרישה נאסרה, אבל זה אפילו לא בדיוק כתוב ברמב״ם. אז
הבעיה היא הלכה יהוד, שהרמב״ם כותב, אין אסור אלא שתי אבות, הלכה א', כותב, עבודת הקרקע, מצטט בחריש ובקציר, שתי אבות.
אז היינו מצפים אולי שאין אסור מן התורה. עכשיו זה נכון, שאם אתה אומר, תשמע, זה לא איסור, זה לא איסור, לא תעשה, זה עשה, אולי, אבל זה נכון, שזה לא כל כך פשוט. אם כי הדיוק שבכל אופן הוא אומר מהלכה ד' הוא כן דיוק יפה, זה נכון שהדיוק לא פשוט, ובאמת החזון איש לא מסכים עם זה. החזון איש באמת חושב גם ברמב״ם, והחזון איש אומר, אין לחדש נגד סתימת הגמרא והפוסקים, מה זה החידושים האלה? בעיקר דחרישה מהתורה לכולי אלמה. 30 יום לפני ראש השנה, וכל שם גם השביעית עצמה, וכן כתב הרמב״ן פרשת משלטים, וכן כתבו תוספות בגיטין. אז באמת החזון איש בסופו של דבר, החזון איש עצמו חושב ש... הכל מדאורייתא. הדבר הזה, אמנם החזון איש חושב שהכל מדאורייתא, אני חייב להגיד שכשהיו קשיים מיוחדים, החזון איש ידע לבוא ולנסות להקל, אמנם זה גם מסיבות אחרות, כי היישוב התמוטט כמעט, והייתה סכנה שהערבים יבואו ויקחו את המקום, ויש סוגיה בגמרא, סוגיית ארנונה, שיש מקרים שאולי מתירים, אבל החזון איש בעצמו פונה לרב חיים אויזר ומבקש איזה היתר על חרישה בשמיטה, ורב חיים אויזר אומר לו, לעת אתה, לא מכתב הראשון, מכתב שני, הוא אומר, המצב המושבות שומרי שביעית, דחוק מאוד, והוא אומר, מושב החלה ישראל דוחקים להתיר למו חרישה, כי הערבים חרשו וזרו, כלומר הם רצו לחרוש כדי להציל את הקרקע, אז היו מקרים מסוימים שהתירו, אבל אותם מקרים שהתירו, בעיקרון היה אפשר להתיר גם זריעה, רק אולי אפשר להסתפק בחרישה, העדיפו חרישה. אבל בעיקרון אנחנו פוסקים שחרישה מדאורייתא. זאת אומרת שאנחנו פוסקים באופן כללי כמו רבי עקיבא. עכשיו מוריי ורבותיי, אני רוצה לעשות עכשיו משהו שהבטחתי אותו בהתחלת השיעור. בסדר, פוסקים חרישה אסורה כמו רבי עקיבא, וכנראה חרישה אסורה מדאורייתא תמיד, בין לפני השמיטה ובין אחרי. דרך אגב, החזון איש מוכיח את זה שחרישה אסורה תמיד, לא כמו הרדב"ז, אפילו לפני הזריעה. הרי מה המקור של חרישה? רבי עקיבא לומד את זה מתוספת שביעית. תוספת שביעית זה לפני השמיטה. כלומר, אם זה לפני השמיטה, זה לפני הזריעה. אז אומר החזון איש, מהמקור אתה יכול לראות שחרישה נאסרה תמיד, לא רק חרישה שמכסה את הזרעים, אלא גם חרישה שקודם הזריעה, שגם הדבר הזה נאסר. אבל אני רוצה עכשיו לנסות להבין את דברי רבי עקיבא. לכאורה, כשאתה מסתכל על הפסוק, אתה אומר, תשמע, רבי ישמעאל צודק, מה לעשות? פסוק לא מדבר על שמיטה, הוא מדבר על שבת. הדבר הזה גרם אפילו לבלבולים מסוימים שהגמרא באוריות מביאה, שהיו כאלה שחשבו שאולי אפילו מותר לעבוד, שיש לנו, הגמרא כאן מדברת, שאולי יש מקרים שאין שבת בשביעית, שאולי בשמיטה אין שבת בכלל. למה? כי התבלבלו מהפסוק הזה של חריש וקציר תשבות. בכל אופן, איך מסבירים את הדברים האלה? אז רש"י אומר, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, דל כוחך. אף על גב דרישא דקרא בשבת קאי, דכתיב ששת ימים תעבוד, סייפי השביעית קאי. דהי השבת, חריש וקציר הוא דאסור שאר מלאכות משארו. אומר רש"י, לא יכול להיות שהפסוק מדבר על שבת. כי בשבת נאסרו מלאכות רבות, לא רק חריש וקציר, אז לא יכול להיות שזה מדבר על שבת, ולכן צריך להגיד שזה מדבר על שמיטה ולא על שבת. כמובן שגם הדבר הזה יש מקום להאריך ולשאול עוד שאלות, וגם בשמיטה יש עוד מלאכות, אני לא אדון לזה עכשיו, מי שרוצה יכול לראות בפני יהושע בסוגיה שם, הוא דן בשיטת רשי, מנסה לבאר כל מיני דברים, אני לא עושה את זה עכשיו, למרות זה מעניין, כי אני רוצה לראות לכם עוד משהו. הסבר אחר, הוא ההסבר של היד רמה. ורמה הלוי מפרש, היד רמה, כך מביא הריטב"א במכות דף ח' בשמו, מה הוא מפרש? דקול אקרא נדרש ממי שמיטה, וימים האמורות כאן שנים הם. אז היד רמה אומר, באמת הכל שמיטה, זה בכלל לא מדבר על שבת. כל הפסוק, ששת ימים תעבוד, הכוונה שש שנים תעבוד, וביום השביעי תשבות, הכוונה בשנה השביעית תשבות, בחריש ובקציר תשבות. אז כך מסביר היד רמה. מה אתם אומרים על ההסבר הזה? הכל מדבר על שמיטה.
מה זה וביום?
מצאנו שיום, ימים תהיה גאולתו.
מצאנו שיום נקרא שנה, לכאורה זה צריך להיות בסדר, כלומר מצאנו את
הדבר הזה. ימים זה, ימים זה כתוב שזה שנה, אבל על יום כתוב שזה שנה,
זה... אז באמת, הריטב"א אומר דבר מאוד מעניין, הריטב"א מקשה על היד רמה, והריטב"א אומר, ואין זה נכון בעיניי, דאף על גב, דכתיב קרא ימים במקום שנה כדכתיב, ימים תהיה גאולתו, ימים או עשור, אבל כשיש שם מניין כך וכך, או ביום כך וכך לא קראו לימים, ולא כמר יום פלוני במקום שנה פלונית, ואין לנו מזה, לפירוש רשי. כלומר, הוא אומר, זה נכון שהתורה תשתמש לפעמים בביטוי ימים במקום שנים, אבל לא כשהיא כותבת מספר. אם היא אומרת ימים או עשור, אז זה יכול להיות שנים. אבל אם היא אומרת ששת ימים, אז זה לא יכול להיות שש שנים. למעשה מה הוא אומר לנו? הוא אומר, ימים, למה ימים יכול להיות שנים? כי אתה לא יודע כמה ימים, זה יכול להיות יומיים, זה יכול להיות אלף יום, אלפיים. אז לכן ימים יכול להיות שנים, אבל אם מדובר על מספר ימים, התורה אומרת ששת ימים, להגיד שששת ימים זה שש שנים, זה דחוק. מוריי ורבותיי, אני רוצה עכשיו להראות לכם משהו. דבר מדהים, שבאמת מרגש מאוד. הרב קלמן כהנה עומד על הרעיון הכללי, גם הרד"א צופמן, וכאן אני הבאתי קצת יותר הקבלות לדברים, אבל יש כאן דבר מדהים. דברי רבי עקיבא שנראים דרש רחוק, באמת ברור שהם פשוטו של מקרא ממש. אחרי שאתה רואה את זה, אתה אומר, וואו, אי אפשר היה בכלל להבין את זה. והשיעור שאני אומר לכם עכשיו הוא חשוב גם כדי להבין את הנושא שלנו, אבל גם כדי להבין שכשחזל דורשים משהו שנראה לנו רחוק הרבה פעמים, זה רחוק כי אנחנו מסתכלים רק על הפרק. וחזל הייתה ראייה של כל התורה כולה. ובראייה של כל התורה כולה הרבה פעמים, דרש הופך להיות פשט, וזה מה שאני רוצה לראות אתכם כרגע. אוקיי. אתם רואים עכשיו את שמות כ"ג ושמות למד ד'?
כן.
רואים את שני הפרקים. יש כאן דבר מדהים. יש לנו שני פרקים. שמות כ"ג זה הפרק שעכשיו אנחנו דיברנו עליו. כן, זה הפסוק שלנו. אפשר לראות כאן את הפסוק שלנו בפסוק י"ב, ששת ימים תעבוד. תעשה מה זה, סליחה? סליחה, בשמות למד א', תכף נגיע את שמות כ"ג, שמות למד א', פסוק כ"א, שש שנתים תעבוד וביום השביעי תשבות וחריש ובקציר תשבות. כן, זה הפסוק שלנו. על זה אנחנו מדברים. תכף אנחנו נגיע. זה שמות למדל, זה פרשת כתיסה, לא משפטים, פרשת כתיסה, שמות למדל. אז אנחנו נראה דבר מדהים. יש לנו שני פרקים, שמות כ"ג בפרשת משפטים ושמות ל"ד בפרשת כי תישא, שיש ביניהם הגבלות מדהימות. בואו תסתכלו יחד איתי. שמות כ"ג, ששת ימים תעשה מעשה ויום שביעי תשבות, כלומר שבת. שמות ל"ד, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, כלומר שבת. בואו נראה הלאה. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש ימים כי יצאת ממצרים ולעוף עני ריקם. איפה אתם רואים את זה בשמות ל"ד? תגידו לי פסוק.
כ"ג.
אז באמת, רגע, איפה הגעת לכ"ג? אה, הגעת לסוף, תכף נגיע לזה. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, אתם רואים אותם מילים? תכף נגיע לכ"ג, זה גם נכון. והסוף פה, ולא יראו פניי ריקם. אתם רואים בשני המקרים, לא יראו פניי ריקם? כלומר, גם חג הפסח מופיע בשני הפרקים. הדבר הבא, וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה, מעשיך מן השדה. אז יש לנו חג הקציר, שבועות, סוכות. איפה זה מופיע שמות ל"ד? פסוק כ"ב. וחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף, תקופת השנה. בואו נמשיך. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם, אז כבר אמרתם את זה קודם. זה פסוק כ"ג כמובן, ושמות ל"ד. נכון? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. תשים לב ממש אותם מילים. ונגמר שלוש פעמים בשנה, כלומר הפרקים ממש מקבילים. בואו נראה את הדבר הבא. לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר. איפה זה בשמות המדלד?
פסוק
אופן.
בדיוק. לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין הבוקר זה וחג הפסח, אותם מילים, נכון? בואו נראה הלאה. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. שמות למדלד?
גם, כבב.
כבב, אותם מילים, נכון? ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. לא תבשל גדי בחלב אמו, ולא תבשל גדי בחלב אמו, נכון? אתם שמים לב שהכל מקביל? זה מדהים, מדהים. שימו לב לדבר הבא, אתם רואים, לא רואים כל כך כאן, בשמות כ"ג, אתם רואים פסוק י"ג, צוותי, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמר, ובשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, כלומר עבודה זרה. איפה יש לנו עבודה זרה בשמות ל"ד?
י"ד עד י"ז.
הכל עוסק בעבודה זרה. וואו, הכל מגביל. ועכשיו, שמות כ"ג, שש שנים תזרע את ארציך ואספת את תבואתה, והשביעי תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל לך את השדה, כן תעשר לך לך לזיתך. תשמעו, הכל מגביל, כל החגים, בשר בחלב, הכל מגביל, עבודה זרה, פתאום יש לנו שמיטה בשמות כ"ג. מה עושים? איפה שמיטה נמצאת? בשמות ל"ד. רבי עקיבא הבין, שחייב להיות שבחריש ובקציר תשבות זה שמיטה. כשאתה מסתכל רק על שמות ל"ד, ואתה רוצה להגיד שזה שמיטה, זה נראה וואו, רחוק. איך רבי עקיבא הגיע לזה? זה כל כך רחוק. אבל כאשר אתה מסתכל על ההשוואה של שני הפרקים, אין ברירה. אין ברירה, הכל חוזר. הכל חוזר עוד פעם. עכשיו זה לא סתם שהכל חוזר, יש גם כנראה סיבה של הכל חוזר משמות כ"ג עד שמות ל"ד, באמצע יש את חטא העגל, וכנראה שהתורה חוזרת לאיזה ברית חדשה אחר כך. ברור בדברי רבי עקיבא שרבי עקיבא ראה את שמות כ"ג ושמות למד ד' ביחד. הוא לא סתם פתאום אמר שבחריש ובקציר תשבות זה שמיטה. להגיד את זה בשמות למד ד' זה לא הגיוני. אבל כשיש לך ראייה של כל התורה כולה, ואתה רואה, וואו, יש פה שני פרקים מקבילים, חייב להיות שמיטה. עכשיו, קודם כל זה מדהים. מדהים, אין מה לדבר. אבל עדיין יש לנו שאלה. הכל מדהים, ברור שזה שמיטה, הכל מדהים. אבל למה התורה מבלבלת אותנו? למה בלי רבי עקיבא לא היינו יכולים לדעת את זה? למה התורה מבלבלת אותנו ובאותו פסוק, חצי פסוק מדבר על שבת, חצי פסוק מדבר על שמיטה. בסדר, מבינים שזה זה, אבל למה?
והתשובה על הדבר. זה גם לא שמיטה רגילה, זה רק תוספת, לא?
וזה מעניין שזה דין של תוספת שמיטה, שזה עוד נקודה שצריך להבין כאן.
כאילו ממה נפשך? אם התורה הייתה כותבת את השמיטה עצמה, אז לא היה שבת.
מאוד מעניין, מאוד מעניין שזה כאילו אפילו מדבר על הדין של תוספת שמיטה, שזאת הנקודה שיש כאן, שזה באמת עוד נקודה מאוד מעניינת. אבל בכלל, למה לכתוב פה פסוק אחד, חצי שבת, חצי שמיטה? והתשובה לדבר, שהתורה רוצה שנחבר בין השבת לשמיטה. התורה כותבת את זה באותו פסוק, כי יש כאן שורש אחד. שימו לב. שבת ושמיטה מקבילות לגמרי. שבת ושמיטה, ששת ימים תעבוד, ששם תזרע שדך. עשית כל מלאכתך ועשית דברה. ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, ובשמנה השביעית, שבת שבתון יהיה לך, שבת להשם. עוד פעם, שבת להשם את שניהם. לא תעשה כל מלאכה, צדך לא תזרע. אתה ובנך ובתך ובדך ועמתך, והייתה ארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ובהמתך ולגרך אשר בישריך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וכאן, כי לי הארץ. זה דבר מדהים. גם בויקרא כ"ה, כלומר הפרשה המרכזית, פרשת בהר של שמיטה, ראינו כבר ששבע פעמים, המילה המנחה שם זה שבת. שבע פעמים, מוזכרת המילה שבת. עכשיו, התורה תזכיר גם במקומות אחרים, בחגים, ביום כיפור, היא תזכיר שבת, שבת שבתון. אבל אף פעם התורה לא תגיד שבת להשם. שבת להשם זה ביטוי ייחודי רק לשבת ולשמיטה. אתם רואים כאן הדבר השלישי בטבלה, ויום השביעי שבת להשם. שבת להשם זה רק בשבת ובשמיטה, לא יופיע אף פעם בשום הקשר אחר. וראינו שזה קשר כל כך חזק, עד שהעם קצת התבלבל, ראינו את הגמרא באוריות, שאולי אין שבת בשמיטה. וזה דבר שברור שהתורה רוצה לחבר. מה שהרב חדרי יוסיף, עוד יותר, צריך לנסות להבין כאן את המשמעות של תוספת שביעית. למה דווקא בדבר הזה? אבל החיבור בין שבת לשמיטה, ברור שהתורה רוצה לחבר אותנו. עכשיו כאן יש מקום להאריך, אין לנו זמן להאריך, ואנחנו רק נראה את דברי מרן הרב קוק זצ"ל.
קודם כל זה חידוש של הרב?
מה זה?
כל החיבורים האלה בין כ"ג למדל זה חידוש של הרב?
החיבור עצמו, אני ראיתי אותו לראשונה בהערה של הרב קלמן כהנה, בספר, יש לו ספר חקר עיון, ספר... כל חקירות, דברים שהוא עשה, ספר יותר הלכתי, כן, אבל הוא מזכיר שם בספר חקר ועיון, וגם הרד"ת סופמן בדברים, גם כותב שהפרקים מקבילים. הרחבה של כל ההקבלות בצורה מלאה יותר, וההסברים הנוספים שעשיתי כאן, זה כבר תוספת שלי, על הגרעין הרעיון שלהם. אבל אני חייב להגיד, מרן הרב קוק זצ"ל אומר לנו, היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבת. באה שבת, באה מנוחה. את אותה פעולה שהשבת פועלת על היחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה הזו, כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זהרו, אשר לא ישביטו חיי החברה של חול. כלומר, אדם פרטי צריך את השבת, שהוא מתנער מהחול, הוא מתנתק והוא מגיע למעין עולם הבא. ובשמיטה כל החברה, כל החברה עושה סדר מחדש, מתנתקת מעולם העשייה, ומגיעה לאיזה חיבור מיוחד, חוזרת לטבעה רענן, יגיד הרב קוק במקום אחר, ויש משהו מיוחד שמחבר את שני הדברים. אני לא מעריך בזה עכשיו, יש הרבה להעריך בנקודה הזאת, אבל אני חושב שהדבר שבאמת מדהים, וזה הדבר העיקרי שרציתי שאנחנו נראה עכשיו, שהרבה פעמים כשרואים דרשות של חז"ל, אומרים, טוב, זה רק דרש. עכשיו תראו, יש דרשות שבאמת הן לא כמו הדרשה הזאת, יש דרשות שאולי באות לרמז משהו, לא תמיד ברמה כזאת, יש עולם של פשט, יש עולם של דרש, אבל צריך לדעת שלחז"ל הייתה ראייה של כל התורה כולה, והרבה פעמים דברים שנראים כל כך רחוקים, כשאתה מבין אותם לעומק, אתה אומר, וואו, חז"ל באמת בעומקם, בדרש שלהם, גילו לנו מה זה הפשט, והדוגמה היום היא דוגמה מקסימה. אני חושב שזה באמת דבר מרגש, מקסים, קצת להיחשף מעמד מאחורי תורתו של רבי עקיבא, וזה ילמד אותנו גם לדברים אחרים, לדעת להתעסק בקדושה, כשאנחנו באים לדברי חז"ל וננסות להבין אותם לעומקם, גם כשדברים נראים לנו מעמד ראשון קצת רחוק. טוב, אז בזה גמרנו את ענייני חרישה. השיעור היום עשה גם בחרישה, אבל גם היה חשוב לי להביא את העניין הזה קצת, את פשוטו של מקרא ודברי רבי עקיבא, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה בהמשך ענייני שמיטה. שיהיה יום נעים לכולם.
וואח, יפה מאוד.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אה, בסדר.